יום רביעי, פרשת ויגש. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם שאלה מרתקת שהגיעה לאחרונה לשולחנו של מורן הגר"ח קנבסקי שליט"א. שאלה לא מצויה, נכנס יהודי מבוגר שחזיתו העידה עליו שהוא לא תלמיד חכם מופלג, ושהוא קובע עיתים לתורה, שומר מצוות, ויש לו שאלה שיש לו בן יחיד, נולד אחרי הרבה שנות ציפייה. זה קושי גדול. והוא אומר, עברנו הרבה עד שזכינו לילד, הבן התבגר, ברוך השם ניסה לפני כמה שנים, התחתן. אבל עדיין אין לו ילדים, וגם אצלו יש קשיים, הרבה קשיים. הוא אומר, הוא ישב עם אשתו והוא חשב, מה יכולה להיות הסיבה שאנחנו כל כך סובלים בעניין הזה של ילדים? אצלנו ואצל הבן שלנו. לאחרונה, הוא אומר, ישבתי בשיעור תורה, שלמדו שם קידושי, שמעתי דברי המגיד שיעור, שהקריא את הגמרא בדף למטס, שכל מי שאומר אין עורלה בחוץ לארץ, לא יהיה לו נין ונכד. כן, הוא מביא שם בפונים יופס, שיש טעם נפלא לזה. הוא אומר, ממש הזדעזע, כי הרגשתי שזה נאמר עליי. הוא הראה הרבה במעשים שלו, הוא נזכר שלפני הרבה שנים מתקשר אליי מחול, איזה קרוב משפחה, שהוא לא שומר תורה מצוות, סיפר לי על עץ פירות שגודל בחצר. הוא יודע שיש איסור לאכול מזה בשנים הראשונות. אז אני עניתי לו שזה רק בארץ ישראל, והוא יכול לאכול. והנה עכשיו שמעתי דברי הגמרא, ואני לא מוצא לעצמי מנוחה, כי אני מרגיש שדברי הגמרא התקיימו בי ממש, מפרש בגמרא, שמי שמזלזל בחוץ לארץ לא יהיה לו נין ונכד. ואני שואל, מה אפשר לעשות? שאני לא אהיה בכלל האנשים האלה שנאמר עליהם ככה. ענה לו רבנו שהוא באמת עשה לו בסדר, אבל אל תדאג, אפשר לעשות תשובה על כל העברות, תחזור בתשובה כדין. בעזרת השם, יהיו לך נכדים. הוא בירך אותו, פני איש אורו, הוא יצא בשמחה לעשות כדברי רבינו. דברים נפלאים שהתפרסמו בדברי שיח. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, על תרגיזו בדורך. סיפר רק בן הצדיק, רב שלום שבדרון, זכר צדיק לברוך. היה איש בירושלים, אבו דאוד, כך היה השם שלו, הרבה דיברו על הצדקות שלו, שחררו לפתחו לשמוע את הדברים שלו. ואמרו לו את שם האב, שם האם, ותגיד, הוא פשוט התחיל להגיד ולגלות נסתרות, ממש דמות נדירה. הוא אומר שהלכתי אליו בהזדמנות, בכמה הזדמנות מסוימות, עד שרבי לופיאן היה מאוד חולה. הוא אומר שהוא לא רצה ללכת אליו, אבל ידידי רבי פרידמן הכריע שהוא צדיק, אז הסכמתי ללכת איתו. יצאתי, אני ויחד עם רבי פרידמן, ואמרתי לרבלי, תשמע, אני מתכנן בקרוב נסיעה לחוץ לארץ, אף אחד לא יודע מה הסיפור, רק הסוכן נסיעות שדיברתי איתו, ועכשיו גם אתה יודע. אם אבו דאוד ידע על הנסיעה, יש בזה ממש, ואם לא, אין בזה ממש. זה יהיה בשבילי, האויז והמויפי. נכנסנו, אמרנו את השם שלי, אבו דאוד הרים את העיניים, הקביע את היד ושאל, כבודו חושב לנסוע רחוק מעבר לים? ככה הוא המשיך גם לדבר, על עוד עניינים שאין מקומם כאן, אומר רב שמש בדרון. אחרי זה הזכרנו את השם של רבי לופיאן, והוא התחיל לפרוש על השולחן בקצרה את ההיסטוריה של החיים שלו, פירט באיזה מוסד הצליח, איפה פחות. אחרי זה המשיך והוא אמר שלהבנתו, שורש נשמתו מצדיק פלוני. ואז הוא הרים את קולו בהירה, הוא יהלום שאין בו פגם. עד לפני זמן מה היה בו פגם, אבל הוא תיקן גם את זה, והוא בסכונה. אבל הוא יארך ימים, כיוון שהוא השכין שלום בין איש לאשתו. רבי להתרפא באותה שעה, הוא עוד חזר להרביץ תורה. כשהוא שב לעיתונו, שאלתי אותו, האם רבנו השכין שלום לאחרונה בין איש לאשתו? אז רבי להביט עליי בהתפעלות, הוא אמר, רוח הקודש הרעיין היום, אז איפה אתה יודע? אז סיפרתי לו על אותו איש, על אבו דאוד. רבי לשמע, שתק. הוא המשיך. רב שולם מסיפר שמה הייתה הסיבה הרפואית שרבל היה נתון בה. הוא נכנס לחדר הניתוחים, לצורך ניתוח עיניים. פתאום, באמצע הניתוח, עלה לחץ דם, ומחמת כן, עין אחת פקה, התעבר, עד שהוא נכנס לסכנת חיים. מצב הקריטי בחיל הישיבות, הרבו בקשת רחמים. באמת, לאט לאט המצב שלו השתפר, אחרי כמה שבועות הוא שב לאיתנו. הרופא, דוקטור טיכו המפורסם, שהיה רופא עיניים והיה מנתח, הוא התנצל, הוא אמר, מה אנחנו משאירים שפתאום הלחץ דם שלו עלה כל כך? עשינו בדיקות כמה ימים רצופים, והכל היה בסדר, ואנחנו עדיין מחפשים, הוא אומר, הסיבה הפתאומית שבגללה הלחץ דם שלו עלה פתאום באמצע הניתוח. ממשיך רב שמש ואדרון ואומר, רבותיי, תשמעו, כמה שנים אחרי זה, רבלה עבר עוד פעם ניתוח על העיניים, הכל עבר בשלום. נכנסנו לבקר אותו, אומר רב שלם, אני וידידי הגאון הצדיק רבי הירשפלאי, שכב רגוע ושלם, פנים מהירות. במהלך הביקור, כשחיוך נעים מרחף על הפנים שלו, הוא אמר לנו, אתם בטח זוכרים שבניתוח על העיניים הקודם הייתי בסכנה גדולה. הוא אומר להם, הסיבה כי לפני שעלית למצאת הניתוחים, אז חשבתי, עכשיו דונים אותי למעלה, צריך לעשות תשובה. התחלתי לחשוב על המעשים שלי, והוא אומר, רבלה, אני זוכר את הכל בפוטרות, מאז שהייתי ילד בן 12 עד עכשיו, כן, רבלה אמר את זה כשהיה בן 80. בגלל שחשבתי על כל מה שעבר, על כל העבר שלי, אז הוא רק שלח את דם גבר. לכן אמר רבלה, בניתוח הזה נזהרתי ולא חשבתי כלום, וברוך השם, הכל עבר בשלום. ואנחנו ממשיכים עם הרב שבס. יש פה טעימות קצרות מגילון פרשת ויגש, סיפור אמיתי שהתרחש לפני שנים אחדות. בחור שעזב את הישיבה באמצע שיעור ג' פגש באקראי שחמש שנים אחרי זה, חמש שנים אחרי החתונה, סליחה, אחרי שהוא התחתן, חבר ממאי הישיבה, והוא שומע לו משפט אחד שמחולל בקרבו מהפכה, ומחזיר אותו לדפי הגמרא. המעשה המופלא מלמד את הכוח הטוב של מילה טובה, וזה מופיע בהרחבה בגיליון השבוע שיקרשה בסמיפי בעל המייסה. יש עוד סיפור מרתק לא פחות, שגם הוא מפי בעל המייסה, על נהג מונית שהשכיל לברך שהכל תמורת 3.5 שקל, שעל מה שקרה בסוף, על המפגש המפתיע של אחד הנושאים עם הבן של אותו נהג כעבור שנים, תוכלו לקרוא בגיליון כמובן. עוד בגלון, האם ייתכן עוגות שהן גם בשריות וגם פרווה? האם ייתכן שילדה קטנה שמצאה בכיס עוגת חמץ ליל הסדר, תזכה בגלל זה להיות אשתו של אחד בגדולי הדור? ממה חשש הבריס קרוב במצב של בכוח נפש? ומדוע דווקא בעת הפגזות כבדות הוא היה נרגע לחלוטין? ומה חיפש האדמו"ר הישיש מבלוז'וב, זכר צדיק לברכה, בחנות הירושה היוקרתית בשדרת העסקים הגדולה במנהטן? גם כמובן המדור הפופולרי בלי קרסבס שמארח את מבחני דירשו שמספרים מהחוויות והתובנות שלהם. אז יש השבוע שני מכתבי תגובה מעניינים, מחזקים ומרגשים. ממש קראו ותכין נפשכם. ואנחנו משכים פרשת שבוע, לא גור באור עצבון. יש פה סיפור של הרבנית טרי שטיביון, סיפור מרתק על מידת החסד בבית של אבא, חיים קניבסקי, זה נלקח מהספר בית אמי. היא מספרת שהיו כאלה שלא הסתפקו בביקורים בבית, אלא פשוט צבו בו את משכנם. אחת החליטה למשל שבזמן הפנוי תשב בחדר ההמתנה ותגיד תהילים, שאחרת פקדה את הבית שלנו מדי יום אחרי צהריים ביחד עם כל הילדים. היא ככה ישבה אצלנו עד הערב, ורק עד אספה את הילדים והלכה לדרכה, וכל משום שבא לביתנו כדי שאימא תאכיל את הילדים שלהם. אישה אחת, היא מספרת, הייתה מגיעה לנו קבוע מדי יום שלישי. היינו קוראים לה הענייה של יום שלישי. במשך היום היא הייתה מקבלת סנדרות באזור, בלילה ישנת בבית, ומחרת חזרת לבית שלה, שעה מחוץ לעיר. כבר בשעות הצהריים המוקדמות של יום שלישי הייתה נכנסת, ועורמת לביתנו את החפצים שעשו בשעות הבוקר. בגדים משומשים, מאכלים, כמטבח, ועוד שמת כאלו ואחרים. את המאכלים היא הכניסה למקרר או לפריזר, ואת הבגדים הניחה באיזו פינה שעוד נותרה פנייה בבית. בערב הגיעה לבית שלנו בשנית, עם מבחר סמרטוטים נוסף. סעדת ארוחת הערב שאמא הכינה לה ושכבה לישון. בבוקר אתה עושה את החבצים פונה לדרכה. ולפני שאמא הניקה לסכום כסף. לא תמיד האישה יכלה להסחב עם החבצים כולם, אחמת ריבוים. ואלה שהיו יקרים לה מאוד, נשארו בבית שלנו עד שבוע הבא, המאכלים מילאו את המקרר, הקפואים חצפו את הפריזר, שאר הגרוטות נדחסו באיזה פינה, לא פעמיים ביקשנו מאמא לזרוק את האוסף המוזר שהשאירה עלינו האישה, אבל אמא סירבה, אם העולם לא העירה לה, אז זה שהפכה את הבית שלנו למחסן גרוטאות, עד רבה, שמרה לחפצים כעד בבת עינה. אותו אישה הרשתה לעצמה להגיע בערב פסח, ידיים שנוטפות עם שקיות חמץ, אם הוא לא עצרה בדי, פשוט הלכה נקטה אחריה. באחת השנים, בשעת בקרת חמץ, אבא מצא את שקיות השמת אצלנו באחד הפינות. שאלנו אותה אם על פי דין מותר לזרוק את הסמרטוטים. הוא השיב בחיוב שבוודאי הם לא שווים פעותה, אבל בקש לשאול לפני זה את אמא. אמא כמובן סרבה בכל תוקף, באמת אחרי הפטירה של אמא, שסידרנו את ארונות הבגדים, מצאנו שם שיירים על אותם סמרטוטים. ערב אחד הגיעה אמא, הגיעה, סליחה, הענייה של יום שלישי בזמן שאמא לא הייתה בבית. אבא כבר הלך לישון. אחד הנכדים ישן במיטה שבעול. האישה שפתחה את הדלת נכנסה, אחרי אין אדם דופק בדלת על הדלת לפני שהוא, על הדלת כניסה שלו. וכשהוא ראה שהמיטה תפוסה, התחילה לצעוק, קום מהמיטה שלי. לא פחות ולא יותר, קום מהמיטה שלי. כשאבא שמע את הצעקות, אז הוא יצא על העול, ראה את האישה, ביקש לה לחכות בחוץ, עד שאמא תגיע. ייסורי חוד. אבל האישה התעקשה שהמיטה שייכת לה, ואף אחד לא יגיד לה מה לעשות ואיך להתנהג. אז לאבא לא נותר ברירה, הוא הושיט יד לנכד ויצאו לרחוב לחכות לאמא. פעם אחת, אחרי שהענייה של יום שלישי שחווה לישון, נכנסו אבא והחבורסה שלו, התיישבו ללמוד. הכל לימוד שלהם נשמע היטב ברחבי הבית, אבל הגברת תורה משנתה והיא כמובן גערה בהם. התרעמה עליהם, אתם מפרים לי לישון, שקט. אבא שמע את הדברים, ביקש מהחברות האמת שינמיך את הכל. פעם התעוררה ענייה של יום שלישי באמצע הלילה, ואמרה בית שבע, מגרד לי באצבעות של הרגליים, תני לי משחה. אמא נצלה שאין לה משחה מתאימה, אבל היא לא אמינה לה. הכל יש לך בבית. איך זה יכול להיות שאין לך משחה בשבילי? היא קמה והתחילה לחפש בעצמה. חטטה בארונות הבית, מרחה לעצמה איזו משחה שהיא מצאה. כשהגיע הבוקר, החלה לצרוח, התברר שהמשחה לא הייתה אלא דבק מגע. אמא נאלצה לעמול קשות להסיר את הדבק מרגליה. הענייה של יום שלישי לא הייתה היחידה, מלבדה התארחו עוד מסכנות וגלמודות. וגם להם היו חזקות הלילות שבהם ישבו בבית ועל האורחות שאמא הגישה להם. עוד לא הזכרתי את עשרות האורחים שסעדו על שולחננו מדי שבת, ובהם נזכאים וקשיום. חלקם מוזמנים על ידי אמא, חלקם מוזמנים על ידי עצמם. שהבית של אבא ואמא היה בשביל רבים רבים הבית הראשון. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, גילויים נפלאים, על שיסד ישמע בכוח התורה אצל מורן הגראיל שטיימן זצל. סיפר הבן שלו הרב שטיימן, בדלת דייר תפשינה עם וב, הייתי אצל אבא, שאלתי אותו כמה שאלות. אחת השאלות הייתה בנוגע לזוג בחוץ לארץ, שהבעל עלינו מוגדר כצמח. והאישה שלחה שליח לבקש מברכה בשבילו, מוצא דעתה להתחזק. אז אבא נתן מחל לרפואה שלמה, וכשהוא שאל מה להתחזק, אמר לי להוציא גמורה מקידושין מהארון. פתח עוד אף פי א', מה אתה רואה? זוגיות של ייחוד. אמר, תגיד להם שיתחזקו משם, שיתחזקו בזה, בנושא של הייחוד. אמר הבן של הרב שטיימן, שהוא ממש בהלם, שם מבוגרת, מה לב על הנושא הזה? למה מורן בחר דווקא בזה? אבל לא אמרתי כלום, ויצאתי. בערב, התקשר השליח לשמוע מה הרב שטיימן אמר. אז סיפרתי לו דברים כאבי יסום. בהתחלה הוא גם הופתע, אחרי כמה שניות הוא פרץ בהתרגשות ואמר לי, מורן זצ"ל ראה באורח קודשו דברים שאף אחד לא הבחין בהם, לא יאומן. הוא יד הסביר שהבני זוג האלה לא זכו להיפקד בזרע של קיומי. אחרי כמה שנים הם החליקו לאמץ שתי ילדים. הוא אומר, עד לאחרונה, הכל עבד טוב ויפה, אבל לפני כחודש האבא המאמץ עבר למוסד מיוחד, והאמא המאמצת נשארה לבד עם שתי הילדים, אף אחד לא היה על דעתו להבחין בבעיה הלכתית הזאת. כמובן, שמיד הועברו הדברים לאמא שלהם וזכו לנצל יסוד גמור, ושאז ישמע יש של כוח התורה. ואנחנו ממשיכים השו"ת היומי. הגמרא במסכת בבא בסרא בתחילה דף ו אומרת שאם מישהו יחזיק להוציא מגשמים לחצר שכנה על ידי מכזב שיורד לשפיכה, אז אין לו רשות לטפטף בימי גשמים לחצר שכנה על פני אורך גגו ללא מרזב, כי זה מפריע לשכנה יותר. אז הוא מביא פה שיש ללמוד מגשמים גביית נזק על מגשמים. דנו הפוסקים מה הדין בדיירים בקומה העליונה שכשיורדים מגשמים לרשותיים מזיקים לדיירים שתחתם, כגון כשהגשם יורד על מרפסת שלא מקורה, ואין בידוד טוב במרפסת, ובזמן של גשם, בזמן של גשם חזק, נוצרת רטיבות והדירה התחתונה. האם השכן העליון, בעל המרפסת, חייב לשאת בהוצאות ולהשקיע בידוד טוב? או שכיוון שהגשם בא מאליו, ואין אלו מים שבעל המרפסת שעובר ברצונו, אז אין לו אחריות לזה, והשכן התחתון שנזוק, הוא ידאג לממן לעצמו בידוד טוב במרפסת שמעליו. ועוד שאלה, כשיש חורים בעיתוף שבגג הבניין המשותף, ועל איזה נזוקים דערי הקומת העליון מרטיבות מהגשמים, האם יכולים לחייב את יתר השכנים להשתתף בהוצאות העיתום? או שכיוון שמהגשמים לא באים מחמת השכנים ואין עליהם עניין בעיתום הגג, אז כל מי שנזוק מחוסר העיתום יאמן לעצמו את התיקון לעצמו. אז לפני שנבהר את צדדי ההלכה, חשוב להדגיש שבכל מקרה של חילוקי דעות צריך לפנות לדיין בורר מוסמך, כיוון שפרטי הדינים משתנים ממקרה אחד למשנהו. ומנהגי עיר אחת בנושא שיתוף הדיירים למנהגי עיר אחרת. כתב הרמב"ם, מים שנופלים לדייר עליון ומזיקים לדייר תחתון, אינו חייב לסלק רק כשהם מי תשמישו. אבל הם עודו גשמים על העלייה ויורדים למטה, אז הנזק לתקן שהוא לא יזק. המקור שלו הוא מעריבש, שכותב שהטעם שמי גשמים יורדים מעליהם, אז הם לא נחשבים נזקים שלו. לא, הם לא באים מכוחו, מגיעים מכוח שמיים. אז מבואר שאין אחריות הנזק שנגרם במי גשמים. זה דבר אחד. דבר שני, בציור אחר, השולחן ערוך פסק שכן צריך להתחשב בנזקי מי גשמים, הוא כתב שאם אחד... אם אחד רוצה להטות הגג באופן שישטחו מי גשמים ברשות הרבים, אז מעכבים עליו. זאת אומרת, מונים ממנו לעשות את זה. תוסיף הרמו שכמו כן הדין כשאחד מטה את הגג באופן שישפכו המי גשמים יזיקו לכותל, אז יכול בעל הכותל למנוע ממנו, והמקור שלו מדברי הרש"י הוא בתשובה. שם הוא כתב שהטעם שגם שאף שמהגשמים יורדים מהשמיים בכל מקום, אז הוא קונה אותם בחצר שלו ונעשים שלו. הוא עוד הוסיף שם טעמים שכשהוא מטה את המרזב לכיוון חברו, באותו זמן יכולים לרדת הגשמים לכיוון כותל חברו, וכך הוא מרכך את הקרקע הסמוכה לכותל, והוא מזיק את היסודות. לכאורה יש כאן מחלוקת שלפי הריב"ש אין אחריות על נזקי מגשמים, ולפי הרשב"א כן, באמת השולחן ערוך פסק את שניהם, אז שניהם מתיישבים יחדיו. מפרשים, האחרונים מפרשים שביסוד הדין של מי גשמים, אז באמת נפסק הדין כהריב"ש, שכיוון שאינם שלא מזיקים בלא פעולה מצידו, אז אין אחריות עליהם. אבל כשהוא עושה בנייה ומרזב באופן אחר, באופן שזה מכוון כבר את מי הגשמים, לחבר שלו זה מקרה מזיק. ומעבר בזה כמה חילוקים מעשיים. מרפסת שאין בה איתום מספיק, כשמה הגשמים מתרבים נוצרת רטיבות עם זרילת מים לשכן מתחת, בעיקר הדין אי אפשר לחייב את בעל המרפסת לאיתום יותר, אבל אם נגרר נזק עם מים ששופך, כגון מי שטיפת רצפה, יהיה חייב לאיתום. מי שמוצאים הרבה מרזב למרפסת החבר, או לחצר, גם אם הוא לא שופך משם מי שטיפת רצפה, אלא רק מגשמים, השכן יכול למנוע את בעל הרזה, כיוון שהוא מזיק אותו במה שהוא מכוון לרשותו את מי הגשמים. נערים במיין משותף שהעליונים סובלים מקלקול ביתום הגג, אפילו שהגשם נגרם, הנזק נגרם עם הגשמים, חובה על כולם להשתתף בהוצאות של התיקון. בגלל שלמרות שהיה נראה לפתור אותם, לפי האמור לאל, אבל כיוון שבזמננו הדיירים בניין משותף שותפים כולם בגג, ניקח גם בקירות החיצוניים של הבניין, שיחלחלו מהגשמים, יגרם נזק לגג ולקרות המשותפים, לכן חייבים כולם לשלם את התיקון. שתי מקומות שהגג שייך לקבלן, או רשום בטאבו לבעלי קומות עליונות, שם משתנה הדין, וכמובן יש לזה השלכות לזכות בנייה לגג. ושוב נציין שכמובן כל הדברים האלו לא נכתבו כפסקי הלכה, לא נאמרו כפסקי הלכה, כי זה משתנה ממקרה לקרה ומעיר לעיר אלא רק כדי להבין את אופן השאלה, כדי לדעת כיצד להציג אותה בפני דיין מוסמך, ובעזרת השם נזכה לגשמים ביתם שיהיו גשמי ברכה. ואנחנו ממשיכים דפרים בהלוכה, אנחנו עוזבים מסימן שין למתת, סעיף זין. האם מותר לשוט בספינה בתוך התחום לצורך מניעת נזק כספי גדול? והאם מותר לעלות בספינה בשבת? לעלות בשבת לספינה הוגנת? לקח ועלות נושאים מעניינים. נלמד היום ונוכל לשמוע בשיעור הנפלא בשלוחה אחד. כדרכנו נלמד גם אנחנו תהיה מניעת דפרים והלוכה. ספינה שהוגנת על קרקעית הים ולא שעתה, מותר להיכנס לתוכה בשבת. אם היא קשורה בחבל, שראשו אחד קשור לספינה והשני, להבשה, כדרך הספירות שהוגנות בנגמל, מותר להיכנס לתוכה בשבת אפילו אם היא לא נחה על קרקעית הים, אלא נחה מעט במים. אבל ספינה ששטה במים ולא קשורה, אסור להיכנס לתוכה, בגלל שהיושב בה נראה כאילו שט בעצמו במים. עובר גזירת חז"ל שאסרו לשוט במים. ספינה שמותר להיכנס לתוכה בשבת, אם ידוע שהגויים מתעתדים להשיט אותה בשבת, יהיה אסור לישראל להיכנס לתוכה ולשוט בה בזמן שמשיטים אותה. אבל אם הוא יכנס לתוכה בערב שבת וקנה שביתה, כלומר, ישב במשך כל הזמן בין השמונה של כניסת שבת, שם הוא כבר רשאי להישאר בה, גם אפילו שמשיטים אותה בשבת, בגלל שזהו ביתו, והוא לא נראה כשד בשבת, והוא רשאי להסתובב בכל רחבי הספינה. אבל אסור לו לעבור מספינה לספינה. האיסור להיכנס לספינה בשבת ולשוט בה, יש אומרים שהוא גם לצורך מצווה או לצורך מניעת נזק כספי גדול. יש שנראה מדבריהם שלצורך מניעת נזק כספי גדול ודאי מותר. יש אומרים שלצורך מצווה שזמנה חולף, כגון תקיעת שופר, או לצורך מניעת נזק כספי גדול, ודאי, אז ניתן להקל ולשוט בספינה בשבת. וכל האמור להיתר זה רק בתוך התחום, אבל מחוץ לתחום, לכל הדעות אסור לשוט כאן לצורך מצווה או לצורך מניעה של נזק. עד כאן בניין דפרים בהלוכה שנלמד היום. כמו למדנו, אישה נקנית לבעלה בשני שלבים. השלב הראשון הוא הקידושין, והוא נעשה בימינו בנתינת הטבעת לאישה. השלב השני הוא הנישואין, הוא נעשה לבי חופה. החלקו הראשונים, מהי חופה שנחשבת כנישואין? יש אומרים שהכנסת החתן והקלה תחת עיריית הפריון לגבי העמודים נחשבת כנישואין. יש אומרים שחופה של נישואין פירושה שהחתן מכניס את הקלה למקום שמיוחד. חז"ל אסרו לשוט במים בשבת, ובכלל זה אסרו לאדם להשיט בידו חפצים במים. האיסור הזה הוא דווקא בנהר וכיוצא בו, ולא במאגר מים שהשפה שלו גבוהה מהקרקע, או מים שבקרקע. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר במה שלמדנו לגבי מלאכת מאמר, אחת מהמלאכות בשבת שהיא איסוף התבואה, אחרי שקוצרים אותה וקושרים אותה לחבילות חבילות שמכונות עומרים. בכלל במלאכה הזאת כל איסוף של פירות לתוך כלי, וגם איסוף של שני פירות בלבד. ואין האיסור אלא באיסוף הפירות במקום גידולם, בשדה או בגינה, אבל מי שאוסף בבית ובחצר לא עובר על איסור מאמר. אולם, פירות שהתפזרו בבית ובחצר באופן שיש טריחה באיסוף שלהם, אסור בדרבנן לאסוף אותם לתוך כלי משום עובדין בחול. דף היום מתלמוד בבלי, מדוע הורה הרב הלוכה שונה לתלמידים שלו מזו שהוא דרש בבית המדרש? שחד לזכורית חדה מדין השחיטה, והאם מותר לבריא להצטרף לרכב שנוסע בשבת עבור החולה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, ללמד במסכת חולין, דף תצבוב. ובשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור בדף היומי מפי הרבנים הגדולים, מפסקות שונות ולרוות נחת. כי אם אין חוכמה חיי בסלבובס, נשאר הבחינה פרק ה', מדבר אחרי בסלבובס על בחינה בשאר מיני החיים, בהנהגה שלהם, הצורה של חיים, שהיא לא נעלמת כמי שמסתכל ומתבונן בהם, לא נעלמת סימני החוכמה מהם. כמו שכתוב באיוב, מי יכין לערב צידו כי ילדיו אל אלי יבשרו. ותהילים כתוב, נוי צלם בי מולחמו, אם נוי רב אשר יקרוב. ובין פה מה שהתפרסם ביתד, שאם נעקוב אחר שרשרת המזון בים, נגלה את אחד מפילי הבריאה הגדולים בעולם הים. לפי חישוב שנערך, הרי שרק בעל חיים אחד מתוך כ-10 מיליון בעלי חיים בים, מת באופן טבעי, כל השאר מצודים ומטורפים. כדי לתאר את מערכת המזון ואת רבות סוגי המינים שניזונים זה מזה, נזקקים לכרכים עבי קרס. כזאת שרשרת, שבה דג אחד טורף את השני, מחויב את המציאות. ערכו בהם חישוב שאילו היו כל הביצים שמטילים חמורי הים, מדבקות ומגיעות לבגרות, הרי שבתוך 6 שנים, האוקיינוס האטלנטי היה מתמלא מהם כל כולו. עוד חישוב, הלוויתן שמסוגל להגיע למשקל של 150 טון, זקוק לארוחה של טון דגים. מנה כזאת מכילה 5,000 דגים, שכל אחד מהם מכיל בקרבו 6-7 אלף סרטנים. כל סרטן מכיל בקרבו בסביבות 130 אלף עצות. הווה אומר שהלוויתן צועד מאות רבות של מיליארדי עצות. כאמור, השרשרת הזאת הכרחית. אין לקיום בעלי החיים בים, ואין לקיום עולם הים. ולקראת סיום, המדור הנפלא, חפצים בחיים. הצטרפו אלינו רבותיי, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד העמי בספר חפץ חיים. האם ייתכן לעבור על יצור לשנר ורכיס, כשהוא כבר יודע, לא מחדשים לו כלום? בהלכות שנלמד היום, כלל א', מלכות רכיל וסעיפים י' וד' אנחנו לומדים שגם אדם שכבר שמע, שכבר יודע, והוא מזכיר את זה, והוא מזכיר את רעהו לרעה, שגם אדם שמזכיר לרעהו את רעה, הוגנות בשבוע עשה לו, כדי לעורר על זה את, על ידי זה את המחלוקת הישנה, עובר על איסור רכילוס, למרות שלא חידש שום דבר לשומע. ואמרו מסופן שמהדורה דיר שמוגעים הסבר לזה, שגדר איסור רכילוס הוא משום שגורם קטטה ושנאה, ולכן די לזה שמזכיר דבר שנשכח, ומעורר בזה את ההקפדה של השומע כדי לעבור על איסור. אחת השלכות ההלכתיות שנובעות מזה, מבורד בדברי חפץ חיים לכמון שאם גינה קימון לפני שניים, אחד מהם עבר על איסור רכילוס, גינה זה לשימון, אבל בכן, אסור לשני לגלות לשימון, שגם הוא שומע זה מרובן. למה? כיוון שלפעמים, בין ממריבה המחמת השני, שעורר חדש את הרכילות, עורר את זה מחדש. וזאת מלבד מה שמחזק את השנאה ולרובן. כי כשהוא שומע פי שניים, קיבל את זה יותר, הוא דיבר, הוא דיבר שהוא דיבר עליו שהוא. ולסיום רבותיי, מדור נפלא התחזקות יומית. באיגרת תרגו כתוב, אדם זוכה לחסום פיו, זוכה לאור הגנוז, בשפע בלי שיעור. שפע בלי שיעור. מתכפרים עוונותיו וניצול בגיהנום. אם כן רבותיי, כשאלה לנו איזה רצון לדבר בגנותו של אדם מסוים, נזכור שאם נתגבר, נזכה לשפע עצום עד לדי ולכפרת עוונות. עד כאן דברנו ליום רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה, רוחניות ובגשמיות, בכל אשר נשנה, בכל טוב סלע.